השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, בכל אופן התחלנו לדבר על העניין הזה של האיסורים. זה בא מעולם שנקרא אלמא דאיתקסיא. וההסבר, הסיבה מדוע אנחנו מקבלים את זה כאיסורים, זה בגלל שזה בא ממקום עליון, מאוד מאוד גבוה, וכשזה הורד אלינו, אנחנו לא כלים לזה. אנחנו לא כלים לאור הגבוה הזה שיורד אלינו. אז היות ואנחנו לא כלים לאור הגבוה הזה שיורד אלינו, אז הבינו המון המון משלים. למשל, אני אזכיר דוגמה קטנה, חוני המעגל שמתפלל, המעגל, סליחה, שמתפלל ויורד הרבה הרבה גשמים, אז הוא לא אמר שזה רע, הוא אמר זה טוב שהעולם, שהעולם לא כלי לזה. לא זוכר את הביטוי, אז שבוע שעבר צידדתי את זה טוב, כי אני קראתי את זה לפני השיעור. בכל אופן, הוא לא הסביר שזה... זה רוב טוב שהעולם אינו כלי אליו, אינו ראוי לו. אז יש פה, היה פה טוב, רק שהיות זה טוב שבא ממקום מאוד מאוד עליון, שזה בא מיודקי, מאלמא דאיתקסיא, שאמרנו שבאלמא דאיתקסיא זה המקור של האור הסובב כל עלמין, שהעולם לא כלי לאור הזה, אז לא תמיד אנחנו כלים להמשכות, לגילויים שבאים ממקומות כאלו. אז הסברנו זה על דרך רב שבעצם מדבר בשפה שלו, ולא מצמצם את השכל שלו בהתאם לרמה של התלמיד. ואמרנו, למה הוא עושה את זה? הוא לא עושה את זה בכוונה רע. הוא לא עושה את זה כי הוא מתעלם מהעובדה שהשכל של התלמיד לא כלי אליו כרגע. אלא אדרבה, הוא אומר, תראה, אם אני כל החיים ירד לרמה של התלמיד, ירד אליו, אני אף פעם בעצם לא אתן לו הזדמנות להתרומם. אני כל הזמן אשאיר אותו ברמה הנמוכה שלו, וככה הוא יישאר כל החיים. אז הרב מחליט שהוא רוצה להעלות אותו רמה. איך הוא עושה את זה? הוא מדבר איתו בשפה קצת יותר גבוהה. אז בהתחלה באמת שהתלמיד מקבל את זה, הוא חושב שהמורה מתעלם ממנו. המורה, הרב, הפסיק לרדת לרמה שלו. אבל האמת, יש לרב כוונה מאוד מאוד רצויה. הוא רוצה קצת לרומם אותו. אז כמובן, כמו שהזכירו בשבוע שעבר בסוף השיעור, שכל זה זה בדיעבד. זאת אומרת, לכתחילה אנחנו לא מבקשים איסורים, ואנחנו לא רוצים איסורים, ולא רוצים להסתדר איתם. ואנחנו, אם כבר נקבל אורות עליונים, אנחנו רוצים את זה בגלוי. אני אתן לך עוד דוגמה. אנחנו כל בוקר מתפללים, ואנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יוצר אור, הוא בורא חושך. המנהג הוא כשאומרים יוצר אור, צריכים לנשק את התפילין של היד, בורא חושך, מנשקים את התפילין של הראש. אז יוצא שיוצר זה הולך נגד היד, ובורא זה הולך נגד הראש. למה? כי יוצר זה הולך נגד עולם היצירה, ובורא זה הולך כנגד עולם הבריאה. וכאן נשאלת שאלה מאוד גדולה. איפה יש, הרי יש עשייה, מעל העשייה יש יצירה, מעל יצירה יש בריאה, ומעל בריאה יש אצילות. אז יוצא שעולם הבריאה הוא למעלה מעולם היצירה. עכשיו, מה זה עולם עליון? עולם עליון זאת אומרת שכאן יש שם יותר גילוי אלוקות. זה הפירוש עליון ותחתון. אז אנחנו נלמד בפרק למד וב. עליון ותחתון זה לא מדרגות, זה לא קומות. אלא מקום שיש בו גילוי אלוקות, נקרא עולם עליון, וכמה שיש פחות גילוי אלוקות נקרא עולם תחתון. עכשיו, עולם הבריאה הוא מעל עולם היצירה. דהיינו, שיש בעולם הבריאה יותר גילוי אלוקות מאשר בעולם היצירה. אם ככה, היה ראוי לומר, יוצר חושך ובורא אור. כי הרי בבריאה יש יותר אור. אז למה אומרים יוצר אור ובורא חושך? אז מסבירים ככה. יש בעולם הבריאה הרבה יותר אור אלוקי, אבל להיות שאתה לא כלי לאור הזה, אצלך זה חושך. יש על זה ביטוי בחסידות, אני אגיד אותו בעדינות, אוקיי? ואני אסביר אותו. גילוי העצם העלם לזולת. העלם העצמי, גילוי לזולת. אני מסביר. שהעצם מתגלה, היות שהתחתון לא כלי, הוא מקבל את זה כעלם. בדיוק. זה הביאור, גילוי העצם, העלם לזולת. העלם העצמי, אם השם מצמצם את האור, אז איך אני מקבל את זה? גילוי. בדיוק אותו סיפור. כשהרב אומר הרבה אור אלוקי, באמת הוא נותן הרבה אור. בגלל שאני לא מבין, אני יוצא מתוסכל מהשיעור, אבל בואו נשפח הרבה חוכמה. נשפח הרבה, רק אני לא הייתי כלי לזה. ויות שלא קלטתי את מה שהוא אומר לי, אני מפרש את זה כחושך. זה כמו שאמרנו שבוע שעבר, זה אדם שנכנס באמצע ניתוח, מצד הבורות שלו בענייני רפואה, הוא יכול לעלות בדעתו שמתבצע פה רצח. כי הוא לא קורא את המפה נכון. אז אותו דבר אצלנו, לצערנו כשיש איסורים, זאת אומרת שיש כאן גילוי אלוקות עצום, שבא מיודקה. ויות שיש כאן גילוי אלוקות עצום שבא מיודקה, ואנחנו, ויודקה זה כפי שהשם הוא למעלה מן העולמות, כי אם אתם זוכרים, אמרנו בתחילת השיעור שנבוא שבוע שוופקה זה המידות והמלכות שאיתם השם ברא את העולמות, ויודקה זה כמו המוכין של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא למעלה מן העולמות. אז היות שזה אור אלוקי מאוד מאוד גבוה, שזה אור אלוקי שבא מדרגה אצל הקדוש ברוך הוא, כביכול כפי שהקדוש ברוך הוא לעצמו ומנותק מן העולמות, אז שהאור האלוקי נמשך בעולם, מיודקה, העולם לא כלי לזה. והיות שהעולם לא כלי לזה, העולם קורא לזה חושך, אבל בעצם יש כאן קרבה עצומה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו נמשיך בפנים. שימו לב, אז אני חוזר טיפה בעמוד למד ג' בחצי העמוד, אני חוזר טיפה על מה שהתחלנו שבוע שעבר, וזהו מה שאומר הכתוב, אשרי הגבר. שימו לב, אדם שחווה איסורים, הוא צריך להיות במצב רוח של אשרי, שמחה, עונג. שוב, זה בדיעבד, כן? לא צריך לחפש את זה. אבל אם כבר זה קורה, צריך לדעת איך לקבל את זה. אז הוא אומר, אשרי הגבר אשר תיאסרינו יודקה. למה באמת? תיאסרינו זה איסורים. ואיפה באים האיסורים? מיודקה. למה? באמת זה לא איסורים. זה אור אלוקי עצום. זה הרב שופך פה גילוי אלוקות. הרבה הרבה חוכמה. אלא היות שאתה לא כלי לזה, אז בעולם זה מתורגם לאיסורים. כן? הזכרנו, מזכירים עוד פעם ששבוע שעבר הזכרנו את הסיפור עם רבי אלעזר בן רבי שמעון בן יוחאי, שהאבא שלו שלח אותו לחברים שלו לקבל ברכות, וכשהוא חזר לאביו, הוא טען כלפי אביו שהחברים קיללו אותו. קיללו אותו. אבל בעצם רשב"י הסביר לו שמה שנראה לו כקללות, בעצם הן ברכות נעלות ביותר. אלא היות שהוא לא הכלי לזה, הוא תרגם את זה כקללות. אבל בעצם יש כאן הרבה הרבה גילוי אלוקות. ובכן, לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי השמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז פה יש שוב, זה קצת מוזר, כי כל הקטע הזה כתוב בספר של בינונים. זה לא ספר של צדיקים, ספר של בינונים. ואנחנו למדנו בפרק י' כי מידת הבינוני מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. שכל אדם יכול, מה זה יכול? צריך להיות בינוני. ואחד הדרישות שדורשים מהבינוני הוא שכשיש איסורים לקבל אותם בשמחה. עכשיו שימו לב, קודם כל הפסוק קורא למי שמקבל איסורים באהבה, הוא נקרא אוהבו של הקדוש ברוך הוא. אז יש פה, אני אומר משפט שאני לא עומד אחריהם, באמת שאני לא, כאילו אני רק אומר לכם מה שכתוב, בעבודת השם אין לי קשר לזה, אני מנסה, אני אומר באמת, מה שכתוב. בעצם אומר התניא פה דבר עצום, שכשיש איסורים, זה סוג של מבחן. סוג של מבחן שהשם בוחן אותך, בוא נראה עכשיו, את מי אתה יותר אוהב. את עצמך או את הקדוש ברוך הוא? את מי אתה יותר אוהב? את העולם הזה, את הנוחיות שלך, או את הקדוש בו. למה? עכשיו אתה סובל. אבל בדיוק כשאתה סובל, אני מספר לך שעכשיו הקרבת אלוקים שיש לך, היא ביתר סט וביתר עוז. מדוע? כי כשטוב לך בחיים, זה אומר שמאיר אצלך גילו אלוקוס מיוווקה. וכשיש לך קצת איסורים, זה אומר שמאיר אצלך אלוקות מיודקה. איפה יש יותר אלוקות? בעלמא דיסקסיה. בעלמא דיתגליה זה וווקה, זה האור האלוקי שנקרא ממלא כל עלמין, זה אור מצומצם. ועלמא דיסקסיה שזה יודקה, שמע מאיר האור אלוקי שנקרא סוף כל עלמין, שהוא למעלה מן אור בלי גבול. עכשיו, מתי אתה יותר קרוב להשם? שמאיר לך גילו אלוקות מצומצם, או גילו אלוקות בלי גבול? כשבלי גבול, יש לך יותר אלוקות עכשיו. עכשיו אני מספר לך, בדיוק כשאתה חווה איסורים, אבל הגילוי אלוקות שיש עכשיו אצלך הוא הרבה יותר מכשטוב לך. מה אתה אומר? אלוקות, אלוקות. כרגע אני סובל חמוד. אני מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל הייתי... אבל בלי... אני מעדיף וופקה בלי איסורים. אני מעדיף פחות אלוקות ויותר כסף. אז מה אתה בעצם עושה? אתה אומר להשם, אני מאוד אוהב אותך, אבל לא עד כדי כך, לא גנוב עליך. אני לא מוכן לסבול בשביל זה. לא שצריך לסבול כדי שזה יקרה חדש שלום, כן? אני מאיר הערה. זה לא חובה לסבול כדי שהשם יהיה קרוב אליך. בדרך כלל זה קורה שהשם נזכר שיש אלוקים בזמנים הקשים. בדרך כלל, ובכן אפילו הפסוק אומר, איך אומר כתוב? שמנת אבית, כסית. אתה אוכל יותר מדי סושי, נהיה קצת חצוף, ושוכח שיש הקדוש ברוך הוא. ובכן כתוב אפילו בקריאת שמע. איך כתוב שמה? לא. ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פניפתי לבבכם. למה? כי אחרי שאדם יש לו שובע, טוב לו בחיים. וכן הרבי הסביר פעם, למה השם, הרי השם הוא כל יכול. והשם לא עושה נס לחינם. אז למה השם היה צריך לצאת יום נס במדבר, שכל יום ירד מן מן השמיים? הקדוש ברוך הוא כל יכול, יכל להוריד מן פעם אחת, ל-40 שנה, שישמר. הוא אומר לו, כי אם היה יורד פעם אחת ל-40 שנה, היהודים היו שוכחים שזה בא מהקדוש ברוך הוא. אותו דבר לגבי הפרנסה. לפעמים השם, אנחנו שוכחים שהכל בא ממנו. אז השם נותן לנו תזכורת. הוא גורם לנו להתפלל, לא כי הוא רוצה שוב ליצור קשר. ובכן שימו לב, אומרים על דרך הצחות או לא על דרך הצחות, כשהשם קילל את הנחש, מה הוא אמר לו? הגלחונך תלך. מה זה אומר? שהפרנסה שלו זה אפר. איזה כללה זה? תאר לעצמך שיגידו לך עכשיו, והשם אומר לך, אתה תלך כל היום על שטיח של שטרות של 10,000 דולר. זה כללה? זה בדיוק הכללה שהוא נתן לנחש. אז שימו לב, זה הכללה הכי גדולה. אתם יודעים למה? אמר לו השם, תקשיב טוב, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה, העיקר לא רוצה לשמוע ממך. שלא תפנה אליי פעם אחת בחיים. קח כסף, קח הכל, ככה, אני לא רוצה אפילו שתיקח פעם אחת סידור להתפלל אליי. לא רוצה לשמוע אותך. השם כל כך לא רצה לשמוע את הנחש יותר, הוא נתן לו הכל. העיקר אל תבוא לבית נסת. תמיד יהיה לך טוב בחיים. זה כללה. הברכה היא לזכור שיש הקדוש ברוך הוא. אז מה בעצם השם עושה עכשיו? הוא בודק מה אתה הכי אוהב. את עצמך? דולרים? נוחיות? או הקדוש ברוך הוא? ואם כשיש לך איסורים, אתה כל הזמן בוכה ושבור אז מה אתה... אומרים לך שיש פה גילוי אלוקות. אתה אומר, תשמע, גילוי אלוקות, אני מוותר על הגילוי אלוקות. ובכן, אלו שמקבלים איסורים באהבה, מה הם מראים בזה? שקרבת אלוקים יקרה להם יותר מאלו מה זה. ובכן, הם נקראים אוהביו של הקדוש ברוך. זה נקרא אוהביו של הקדוש. הם אוהבים את השם. הם אוהבים את השם עד כדי כך שלמרות שכרגע הם חווים מצבים לא נעימים, אבל היות שהם יודעים שבאותו רגע השם נמצא איתם יותר קרוב, אז הקרבה של השם כל כך יקרה להם שזה גורם להם להיות שמחים. וזה קשה. סיפרתי שבוע שעבר בסוף השיעור פה שלפני 3 שנים, אני יודע כמה, הייתי מאושפז שבועיים עם הילד שלי. היה לו איזשהו משהו, לא ידעו מה זה, ברוך השם לא היה כלום. אז אתה נמצא בבית רפואה שבועיים, הילד משתגע, ואתה כל הזמן בחוסדור, הולך איתו, והייתי זוכר שהייתי מעגלה ואומר, אומר לעצמי, אלמה דיסקסיה, אלמה דיסקסיה, אלמה דיסקסיה. הייתי מנסה לתרגל את הטניה, אבל זה לא עבד, זה רק במוח היה. ניסיתי להגיד, וואלה, פה בבית חולים ושם אלמה דיסקסיה, חשוב שהוא נמצא פה, איזה כיף לי. לא, לא עבד כל כך, אבל לכל הפחות, תנסה לחשוב על זה, שעכשיו אלוקות, אלוקות נמצא לי אתכם. ובכן, נקראים, הם נקראים אוהביו. עכשיו, מה השם מבטיח להם? לאותם אלו, השם מבטיח להם כצאת השמש בגבורתו. אנחנו יודעים שיש אוויה ואלוקים. אומר דוד המלך, כי שמש הוא מגן, אוויה אלוקים. כמו שהשמש יש לו נרתיק שמסתיר עליו, אז יש אוויה ואלוקים. זה כמו אלמה דיסקסיה, אלמה דיסגלי. עכשיו, כשמשיח יבוא, כתוב שהשם מוציא חמה מנרתיקה. מה יהיה? אז יגילו אלוקות, אלמה דיסקסיה יתגלה בשיא הגילוי. השם הולך להתגלות בלי שום סינון. בלי סינון. והיו עיניך רואות את מוריך ולא ייכנף. אז יגילו אלוקות בלי שום אלם באסתר. ונגלה כבוד הוויה. אז מה? מי יקבל? כולם יקבלו. אבל אלו שבזמן הגלות, שהיה להם איסורים, קיבלו את זה בשמחה? ולמה הם קיבלו את זה בשמחה? מצד זה שקרבת אלוקים יקרה להם יותר מכל הנוחיות של העולם הזה, אז הם, כשהאור האלוקי הזה יאיר לעתיד לבוא, הם יקבלו יותר מכולם. לא רוצים את האיסורים, נכון. אז אמרתי, זה בדיעבד. לא שמחפשים את זה. אדם לא מבקש איסורים. כן, היו, כאלה הם הזדמנות. גם אדם שיש לו איסורים, הוא מתפלל להשם שהשם יסיר את האיסורים. הוא מבקש מהשם שירפא אותו, שיתן לו פרנסה, שיוליד לו ילדים, אבל תוך כדי שהוא מתפלל, עד שזה יקרה, הוא שמח. זה לא שהוא רוצה את זה לכתחילה. עכשיו, למה כל המהלך הזה? כי סוף סוף, כמו שאמרנו שבוע שעבר, השם רוצה, האדם סוף סוף להיות שהוא בנוי, שבאופן עקרוני הוא רוצה לראות דברים שהוא יכול למשש אותם בידיים. ולכן אמרנו שהבעל שם טוב העביר את הניקוד. אנחנו לא אומרים אוצרך הטוב לנו תפתח, אלא אוצרך הטוב לנו. אני רוצה טוב, טוב ונראה ונגלה. אבל עד שזה יקרה, בדיעבד, עד שזה יקרה, אני צריך לשמח. ולמה אדמור הדקן עושה את כל התהליך הזה? אין לו עכשיו, זה לא שיעור פסיכולוגיה שאדמור הדקן עושה לנו. לא. אדמור הדקן רוצה שתהיה בינוני. ועכשיו הוא אמר לנו בתחילת פרק חבב, אחרי שהסברתי לכם את כל, נתתי לכם את כל העצות, בדרך ארוכה וקצרה, איך להיות, נתתי לכם את כל הכלים איך להיות בינונים, אני שכחתי להזכיר לכם כלל, שכל זה לא יכול לקרות אם אתה לא בשמחה. כל מה שאמרתי, כל הכלים שנתנו נשמה, עצם הנשמה, חוכמה שבנפש, להתבונן, גדולתו יתברך, כל זה לא יכול להיות אם אתה לא בשמחה. זה כמו שאומרים שהצבא הכי מאומן בעולם, עם התחמושת והנשקים הכי משוכללים שיש על פני הארץ, אם החיילים יצאו לקרב בדיכאון, אין סיכוי שינצחו. אם יש הערה אלוקית, לא, זה עבודה פנימית. בסדר, אבל פה אדמור הקן מדבר על עבודה. לא מדבר על, הוא מדבר על עבודה פה. להתייגע, לעבוד, להתבונן. אז אדמור הקן אומר, תראה, אתה לא יכול לנצח בקרב אם אתה לא בשמחה. אוקיי, הבנתי אותך. אז אדמור הזקן היקר, נתת לי כלים, בדרך ארוכה ודרך קצרה. עכשיו אתה בא ואומר לי שכל זה יכול לקרות רק אם אני בשמחה. אני קיבלתי, אני רוצה להיות בשמחה. מה אני עושה, כבוד הרב, אם יש לי בעיות? מינוס בבנק. בוא נלך על בעיות קטנות, כן? אתם מכירים את זה שכל בוקר מגיע לישיבה? כל בוקר איזה בעל הבוס, אברי חסידי, מגיע בבוקר לישיבה בלובביץ', אתם חתמימים? עצוב. היה תופס פינה, לומד 3 שעות חסידות, מתפלל 2 שעות, לומד את הגמרא, יוצא שמח. למחרת בבוקר הוא שוב מגיע. עוד פעם עצוב. וככה יום אחר יום, שבוע אחר שבוע. יום אחד הבוחרים אמרו, תשמע, צריכים לדעת מה, לפנח את התעמולה הזו, מה זה הבן אדם הזה. קראו לו, אמרו, תקשיב, בוא נגיד לחיים קצת. מה נגיד לחיים? ספר לנו מה קרה. אתה כל בוקר בא בדיכאון, יוצא שמח. בא בדיכאון, יוצא שמח. הוא אומר, תראו, למה אני עצוב? אני אגיד לכם למה. יש לי אישה רעה, אבל מה זה רע? אין אישה רעה כזה בעולם. הבנתי. אז למה אתה יוצא שמח? כי כשאני לומד הרבה חסידות, אני לומד על אחדות השם, קרבת אלוקים, שהשם עושה את העולם בכל רגע ורגע מחדש. אני אומר, אולי כשאני אחזור הביתה, אולי השם עשה אישה חדשה. אז למה אתה חוזר עצוב? כשאני חוזר הביתה, אני רואה שהוא עשה אישה חדשה, אבל בדיוק כמו אתמול. היא חדשה, כי השם עשה עוד מאמר, זה כמו אתמול, אותו דבר, אז אני חוזר. וכל יום אני מאמין, אולי זה יהיה. אבל בסוף, אני נשאר עם אותו דבר. אז זה, הנקודה פה זה, אדמור הזקן בא ואומר, תדע לך, יש לך קצת בעיות, אז תדע לך, אתה צריך להתפלל שזה ייגמר. והלוואי שאף פעם לא היו לוקה לך בעיות, שלא יהיו לך בעיות. אנחנו מבקשים מהשם, בשיר השירים, מי יתנך כאח לי. זה נראה מוזר, אומרים לשאל, השם, אני רוצה שתהיה אח שלי.
אחי,
תהיה אחי. מה זה? אז זה פשוט. אומרים להשם, אנחנו רוצים שאתה תתנהג איתנו כמו שיוסף התנהג עם האחים שלו. שלמרות שהם עשו לו רע, לא רק שהוא לא נקם בהם, הוא היטיב להם. ועל זה מבקשים שמחוק ברחמך הרבים את כל עוונותינו, ולא על ידי איסורים וחוליים רעים. מי יתנהג כאחי? הלוואי שהשם יתנהג איתנו כמו שיוסף התנהג עם האחים. שמה שלא נעשה, הוא תמיד יתנהג איתנו יפה. אז זו השאיפה. אבל אם זה כבר קורה, צריך לדעת איך להתמודד. צריך לצפות שזה ייגמר הכי מהר, אבל בזמן שזה כן קורה, צריך לדעת איך להתמודד. מה? עכשיו השם קרוב אליי יותר מתמיד. ואם באמת קרבת אלוקים יקרה לך, זה יגרום לך להרגיש פחות את החיסרון, את הגירעון שיש לך בעניין עולם הזה, ולשמוח בהשם. ומי שמסוגל לעשות את זה, הוא צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. על זה נאמר, כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם, יותר מכל רואי לו, חיי לו מה זה. הוא כל כך אוהב את השם יותר מהי לו מה זה, שלמרות שהוא סובל כרגע, הקרבת אלוקים גורמת לו עונג, שמחה. כדרתיו, כי טוב חסדך מחיים. שהחסד הזה, הקרבת אלוקים, שהשם נותן לי, זה הרבה יותר חשוב לי מכל ענייני למה זה. וקרבת השם היא ביתר סט ומעלה אין קץ בעלמא דאיתקסיא. כי שם חביון הוא זו, שם יש אור אלוקי חבוי, יושב בסתר עליון, ועל כן, אותו אחד ששמח בייסורים בזמן הגלות, זוכה שכשמשיח יבוא והשמש יצא, זאת אומרת, יהיה גילוי שם הוויה, לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא שיציאת חמה מן הארתיקה שהיא מכוסה בו בעולם הזה ולעתיד תתגלה מכיסויה דהיינו שאז יתגלה בעולם על מדי התקסיה ויזרח ויעיר בגילוי רע ועצום למי? לכולם אבל במיוחד לאלו החוסים בו בעולם הזה ומסתופפים בצילו צל החוכמה שהוא בחינת צל כי בעולם הזה זה לא רק גלוי זה לא אור גלוי אבל להיות שפה בעולם הזה הוא עבר את הניסיון, והוא גילה שקרבת אלוקים יקרה לו יותר מכל הנוחיות של העולם הזה, אז הוא התגלה כאחד שמאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את השם יותר מעצמו, הוא אוהב את השם יותר מהעולם הזה, אז הוא יזכה שכשמשיח יבוא והתגלה הגילוי ששם הוויה, שאלמא דאיתקסיא יתגלה בעולם, למרות שהגילוי יהיה לכל העולם, לכל העולם כולו, אבל הוא כנראה יקלוט דברים, רובד, עומק בגילוי הזה, מה ששאר הבני אדם לא יקבלו. כן. זה גם נכון. נכון. זה הרבי אמר, זה הרבי אמר במפורש, לא רק לגבי, כן, כן. זה כתוב בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכשמשיח יבוא, לא יהיה עסק כל העולם כולו, אלא לדעת את השם בלבד, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם. אז הרי מבר, מה זה כפי כוח האדם? זה לא לפי מטמבל מילו. כמה שבגלות השקעת, יותר הכנה לגאולה, אז אחד יבוא לגאולה עם כוס. כוס אל רבע ליטר. אחד יבוא עם חבית. אחד יבוא עם שתי חביות. אחד יבוא עם בריחה. אז הגילוי לכולם אותו דבר. אבל מה הכלים שלך? מה הבאת? אתה מבין, בגלל זה פעם הגעתי להתוועדות, מישהו שאל אותי אם הביתי בקבוק משקה. פעם עניתי לו, אמרתי לו, הביתי חבית. חבית. הביתי את עצמי, מה, לא צריך בקבוק, לא חבל. אז צריך להביא חבית למשיח, כפי כוח האדם. אז אחד שבגלות למד הרבה חסידות, התפלל, ועוד עבר ניסיונות, ושמח בהם, אז הוא כלי, הוא כלי, ואז שמתגלה הרבה אור אלוקי, הוא מקבל המון. מקבל המון. לא סתם כתוב ביום יום של הרבי, יש ספר שנקרא יום יום, שכל יום שמה יש כזה אמרה קטנה, איזשהו הוראה בעבודת השם, או מנהג, או כדומה, אז הוא אומר שכשמשיח יבוא, אנחנו נתגעגע לימי הגלות. עכשיו, מה נתגעגע? לא לאיסורים, לא נתגעגע לאובמה ולמינוס, לא. אנחנו נתגעגע, כי אנחנו אז נבין כמה היה יקר לעבוד את השם. כמה היה יקר לעבוד את השם מתוך שמחה. כמה היינו טיפשים שלא התגברנו על הניסיונות שלנו. כמה היה חסיד שקראו לו רב ניסן נמנוב. הוא לא היה יהודי כמונו. יהודי שכל החיים שלו באמת חווה איסורים, היה ברוסיה, ולא אכל ולא שתה, היה שקוע בתפילה, בלימוד. הרג את עצמו בעבודת השם. מתפלל כל יום השעות, קם בחצות, אומר כל התיק, כל החיים שלו. אז הוא אמר פעם בהתוועדות שכל החסידות שאדם לומד 30, 40, 20, 50 שנה, זה בשביל 5 דקות של ניסיון. ושמגיע ניסיון, השאלה היא איפה זה כל זה? איפה כל זה? על מה דיסקסיה, על מה דיסגליה, מישהו רק... כמו הסיפור שבוע שבא עם בריש מזליץ'. נו הרב, נגיד לך שהרב סודות שלך תבוא במים, מה אתה תרקוד? כן? אז זה קרה. אוקיי, התעלף. וזה, הוא רק דוגמה, הוא רק משל. לא בטוח גם שהסיפור הזה קרה. כי בעצם כל אחד יכול להזדהות בסיפור הזה. יש חסיד שקוראים לו רב יואל קאן. אז הוא אומר פתגם יפה. הוא אומר שבית המקדש היה קיים, לא כולם הכריבו אותו דבר. העשירים הכריבו פרות. פחות עשירים הכריבו כך היה, לפי המצב הכלכלי, הטבלה, מה לך להביא? זה כתוב בחומש. ואם אין ידו משגת, אז יביא זה. ואם גם זה ידו לא משגת, אז גם זה. הוא אומר, היום מוזר, כולם לוקחים סידור כל בוקר, לא משנה אם אתה עני, עשיר, כולם אומרים אותו דבר, ונשלמה פרים שפתנו. שהתפילה שאני מתפלל יהיה במקום הפרה שהייתי אמור להקריב היום. השאלה, או שואל, מי אמר שהיית צריך להקריב פרה? אולי לפי המצב הכלכלי, אם בית המקדש היה קיים היום, הייתה מביא ציפור. אז למה כולם פרים? אז הוא אומר פשוט, בדיבור זה לא עולה כסף. אתה יכול להביא מה שאתה רוצה. אתה יכול להביא פרה, שתי פרות. בדיבור. בדיבור זה לא עולה כסף. אבל צריך באמת לחיות עם זה. עכשיו אדמו"ר הזקן ידבר איתנו מה יעשה בן אדם שהוא עצוב בגלל שעשה עבירות. עכשיו, לכאורה זה שהאדם עצוב כי הוא עשה עבירות, זה חיובי. כן, זה חיובי. כואב לו, נוגע לו, אכפת לו שהוא בגד בהשם, אכפת לו שהוא לא בסדר. אז לכאורה, מה הבעיה? אז שימו לב. ההרצבות ממילי דשמיא. למרות שלכאורה, כל מי שלא למד את התניה הזה, משוכנע במיליארד אחוז. שזה שבאמצע היום אני... נתפס בעצבות ואני מתחיל לפקוט במר נפשי על אבונותיי, הוא בטוח שזה קדוש. הרי על מה אני בוכה? לא כי חסרה לי כסף. אני בוכה כי לא שמרתי על העיניים שלי. אני בוכה כי לא שמרתי על הפה שלי. אני בוכה, כואב לי. אז זה חיובי. מה אמרה? כן, לא, 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 לא. תיזהר. צריך לשית עצות בנפשו להיפטר ממנה. אין צריך לומר בשעת העבודה שצריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. למה? הרי אמרנו בתחילת הפרק. שני אנשים הנבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל אף אם הוא גיבור מחברו. וככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצרו בעצלות וכבדות הנמשכת מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב ותארתו מכל נידות דאגה וצב בעולם. זה ככה התחלנו את הפרק. אז א' כל אתה חייל לא עובד השם בשמחה, כי אם לא אתה תנוצח. אתה חייל חזק, יש לך כלי תחמוש, יש לך כלי מלחמה מאוד משוכללים, אבל אתה בדיכאון. אתה לא תוכל לנצח. אומרים שאחד הסודות של לא רוצה להגיד את השם שלהם, הרוצחים הללו בעיראק, בסוריה, הם לא שמחים, אבל יש להם מוטיבציה. יש להם מוטיבציה. הם רוצים לנצח. הריות. לא משנה מה מאתגר אותם. שמה שמאתגר אותם זה משהו משפיל ומגיל. אבל כשאדם אין לו שמחה, אין לו אתגר, אין לו מוטיבציה, הוא לא יכול לנצח. אז בוודאי, בוודאי שצריך לעבוד את השם מתוך שמחה. אז ממילא, אם אתה נתפס בעצבות באמצע היום, זה לא הזמן. ומה זה באמצע היום? פתאום באמצע, אתה עכשיו בשיעור תורה, פתאום אתה מתחיל, וואי, איזה עבירות עשיתי, איזה רשע אני, מתחיל לפקוט. אז זה ודאי שלא. אלא, אפילו משובה על עסקים ודרך ארץ, אתה עכשיו איש עסקים, פתאום באמצע העבודה, נופל לו עצה ודאגה במלד השמיה, בשעת עסקיו, בידוע שהוא תרבולות היצר. למה? פשוט. כשאתה אוכל, אתה לא דואג על העבירות שלך. כשאתה הולך לישון, זה לא מפחיע לך לישון. אז למה פתאום באמצע אם אתה חושב על זה? ככה פתאום. אתה לא באמצע מאמר חסידות, אתה לא באמצע שום דבר, ופתאום נופל לך הברקה, איזה עבירות עשיתי, אתה מתחיל להיות עצוב. מאיפה זה בא לך? ולמה דווקא עכשיו? זה מתרבולות על יצר. למה? אני דווקא שמעתי דוגמה יפה. אדם שעושה דיאטה, מתאמץ, לא אוכל, בודק. יום אחד הוא נשבר ולוקח כמה קוביות שוקולד. מה התגובה הטבעית בדרך כלל? נפלתי. אם כבר נפלתי, אז בוא ניקח איזה עוגה. מחר. מחר אני מתחיל. אחרי מה אתה אומר? כבר זו, השמנתי 800 גרם, אז תגעני, יאללה, הופ, נשבר הדיאטה. זאת אומרת, היצרה רוצה בעצם, באמצע היום, להזכיר לך את העבירות שלך, להוריד לך את הביטחון העצמי, לשכנע אותך שאתה לא שווה כלום, שנקרא בשפה פסיכולוגית דימוי עצמי נמוך. וברגע שיש לך דימוי עצמי נמוך, מי שיש לו קצת ילדים, או היום הרבה ילדים ובוגרים גם סובלים מזה, ברגע שילד מאבד את האימון בעצמו, יש לו דימוי עצמי נמוך, אז הוא אומר, אתה יודע מה, אם כבר אני גמור, אז אין מה להשקיע. היצרה רוצה באמצע היום להכניס אותך בעצבות. אבל היום קראתי משהו מאוד יפה. היה משפיע בישראל, קראו לו הרב חיים שאול ברוק. כן? אז הוא שאל שאלה מאוד חזקה. הוא אומר, כתוב בספרים הקדושים שלפעמים יש כחוזים בשמיים. כחוזים. שובו שובו בנים שובבים. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. וכתוב שיש חלק מהנשמה שלנו שנשאר למעלה, נקרא המזל שבנשמה, שהוא שומע את הכחוזים, וכשהוא שומע את הכחוזים הוא משפיע על חלק הנשמה שנמצא בתוך הגוף, ומזה באים לאדם הרהורי תשובה, ככה פתאום באמצע היום, בלי שום הכנה מצידו. אז לכאורה זה סותר את מה שהדמור הזקן אומר. הדמור הזקן אומר פה, אם אתה רואה שבאמצע היום נופל לך הרהורים של תשובה, של עבירות, דע לך זה תרבולות היצר. ושם כתוב, לא, זה בגלל הכחוזים העליונים, שמלמעלה מעוררים אותך. אז תחליט, האם זה בא מלמעלה, משהו חיובי או זה תרבולות היצר. אז הוא אומר, זה פשוט. יש לך מדד איך לבחון. האם זה בא מלמעלה, ואז זה חיובי, או זה בא מיצרה? הוא אומר, אם כשאתה עכשיו נזכר מעבירות, אתה עכשיו חושב איך לתקן את ההווה ואת העתיד, זה סימן זה בא מהקדושה. אם אתה מתחיל להתמקד על העבר שלך, איזה דפוק הייתי, איזה לא בסדר הייתי, זה בא מיצרה. ואמרתי לכם למה. החסידים אמרו, עצבות אסור, מרירות מותר. איך אני יודע? אז הם אמרו את זה בשפה, אותו רעיון כמו הרב חיים שאולברוק, אמרו את זה בשפה אחרת. אמרו פשוט, יש אבן הבוחן, התוצאה. אמרו ככה, אחרי עצבות אדם הולך לישון. אחרי מרירות אדם הולך ללמוד. דהיינו. מרירות זה לא שאדם נופל ביוש. אדרבה, הוא לא מתמקד על העבר מה היה. הוא אומר, מה שהיה היה, עכשיו אני חייב להשתפר. אז הוא לא מתמקד על מה שהיה, הוא מחק, זהו. דילייט. עכשיו הוא מתמקד איך אני משפר את ההווה, איך אני משפר. יש לו רוח חיים, רוח של עידוד, הוא רוצה לשנות את הדברים. הוא לא מתבחין ויושב, תדפוק, לא. הוא לא ממוקד על מה שהיה, הוא ממוקד על מה שיהיה. שהרבי מלובביץ' היה לו בחצר שלו, שהוא היה קטן, עץ מאוד גבוה. וילדים היו משחקים להתאפס. היו עולים. אז פעם, כל הילדים היו עולים, באמצע היו מפחדים, היו יורדים בחזרה. והרבי היה עולה עד למעלה. אז פעם השכנות שאלו את הרבנית, אמא שלו, הרבנית חנה עליה שלום, מה הסוד של הבן שלך? אז היא אמרה, אני אגיד לכם מה הסוד. הילדים שלכם שמגיעים באמצע, הם מסתכלים אחורה. וכשהם מסתכלים אחורה הם מפחדים. הבן שלי כשהוא עולה הוא מסתכל רק למעלה. רק למעלה. קדימה. מה היה? היה. זהו, נמחק, עבר. תתקדם. אז אם אתה לא ממוקד בעבר ואתה מתבחין, אתה ממוקד בהווה ובעתיד, יש לך רוח של רצון להשתנות, אז אתה עכשיו יושב ולומד, יושב ומפרק תהילים, יושב ועושה מצווה, יושב ונותן צדקה, זה סימן זה בא מלמעלה. אבל אם אתה מתחיל לחשוב על העבר, איזה רשאיתי, וואי, איזה רשאיתי, זה מתחבולות היצר. זה מתחבולות היצר שרוצה לשבור לך את המצב רוח, לעשות לך דיכאון. כן, אמרתי לכם פעם שהקוצקר אמר שמי שמאמין בכל הסיפורים של הבעל שם טוב הוא משוגע, ומי שלא מאמין הוא אפיקורוס. אז הוא אמר שפעם הבעל שם טוב ישב בבית מדרש, והוא ראה מלאך, מלאך שיצא מארון קודש. והוא אומר לו, מן השמיים שלחו אותי, אני צריך לשבת איתך, ללמד אותך סודות התורה. אז הוא אמר לתלמידים שלו, גירשתי אותו. שאל אותו התלמיד, רבי, למה גירשת אותו? הוא אמר, זה לא היה מלאך, זה היה שטן. היה סמ"ם. שאלו אותו, רב, מניין לך? הוא אמר, פשוט. היו לו פנים עצובות. וכתוב עוז וחדווה במקומו. עצבות זה ייאוש. זה דיכאון, זה לא קדושה. לא קדושה. אם, אז זה מה שהוא אומר, זה בתחבולות היצר, שרוצה אחר כך להפיל לו אחר כך בתאוות, חס ושלום. קראתי על זה ביור יפה דווקא. מה הפירוש אם מתחבולות היצר, הוא רוצה להפיל אותך בדיכאון, ואחרי זה להפיל אותך בתאווה, מה הקשר? אז אמרנו, דימוי עצמי נמוך, איבוד אימון, זה נכון, זה פסיכולוגי. ראיתי ביור הרבה יותר יפה, אומר ככה, קודם כל היצר הרע עושה לך דיכאון. אוקיי, עכשיו, אדם לא אוהב להיות בדיכאון. אדם רוצה כל הזמן להרגיש שטוב לו. היצרה הצליח לעשות לך דיכאון, אז רע לך עכשיו. אז היות שרע לך, עכשיו אתה תחפש כל כל אמצעי שיכול לגרום לך שוב להרגיש טוב. מה יכול להרגיש לך? איזה מועדון יפה, איזה סרט טוב. אני רוצה להרגיש טוב עכשיו. אני בדיכאון, לא, אני אצא החוצה לבלות. אני אשים סרט יפה. קשר לחברה שלי. אני עכשיו, היות שאני בדיכאון, ואדם לא אוהב להיות בדיכאון, כי אדם רוצה להרגיש שטוב לו, אחרי שהוא שם אותך בדיכאון, עכשיו הוא ידחוף אותך, שאתה תחפש משהו שיגרום לך טוב. עכשיו בטח הוא לא ידחוף אותך לבית מדרש ללמוד גמרא ותוספות. כי אותו אחד שדחף אותך להיות בדיכאון, עכשיו שהוא ידחוף אותך, לך תשיג משהו שיגרום לך להרגיש סבבה, הוא ידע איפה לשלוח אותך לחפש. יש לו כתובות טובות. לפעמים גם לא צריך לצאת מהבית, יש גוגל. אבל בכן, אותו יצר הרע שעושה לך דיכאון, הוא עושה לך תחבולות. אני אגרום לך שרע לך, אחרי זה אני אתן לך תחליף להרגיש טוב. ואיזה תחליף הוא ייתן לך. ואז מה הוא יעשה? אחרי שהוא ייתן לך תחליף, הוא שוב יחזר. עוד פעם עשת עבירה, עוד פעם דיכאון. ועוד פעם עבירה, ועוד פעם דיכאון, ועוד פעם, וככה הורס לנו את החיים. הוא חמוד, לא? אז אתה יודע מה הפלא? אנחנו יודעים שזה הוא, ואנחנו יודעים שהוא עובד ככה, וכל הזמן מקשיבים לו. רמנל פוטרפס בסוף ימי חייו אמר, תראו, אני לנצח את היצר הרע לא ניצחתי אותו, אבל מה שכן, אני מכיר אותו טוב. אני מכיר אותו טוב מאוד, אני יודע בדיוק מתי שהוא, אני מכיר את כל התחבולות שלו. אומרים שהיה פעם התוועדות, שהיה אחד שכל מה שרמנדל היה אומר, הוא היה אומר הפוך. אז פעם הוא אמר משהו, רמנדל, והוא אמר הפוך. אז מלך חייך אמר לו, טיפש, אני לכתחילה אמרתי הפוך כדי שתגיד הפוך, אז מה שאמרת זה הנכון. אז מה שאמרתי זה הנכון, אני אמרתי הפוך כדי שתגיד הפוך. אז בכל אופן, זה יצרה, תגיד הפוך, הפוך. אז בואו נראה. אז הוא אומר, והנה, שימו לב למילים. בין שנפלה לו העצבות בשעת העבודה בתלמוד תורה או בתפילה, או בין שנפלה לו שלא בשעת העבודה, זאת ישים אל ליבו, כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית, אפילו לדאגת אבונות חמורים חדשו עליהם. תדע לך, באמצע היום זה לא הזמן. עשית הפשלה באמצע היום? תמשיך הלאה, זהו. תמשיך. אז מה אתה עושה? בלילה. בלילה תלך, לפני שתלך לישון, שב, תיטול ידיים, קח סידור, תקרא את הנוסח של קריאת שמע של המיטה, תקבע עתים, זה קשור למה שאמרנו. הרי העצבות זה כמו חומר קטלני, זה כמו אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה לוקחים רק באופן מבוקר, לא לוקחים כל היום, וגם לוקחים טיפות. אתה לא יכול באמצע היום לקחת, לשתות סירופ. הופ, הופ, מה זה פה, מה זה פנדה? לא, 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 לא. הרופא אמר מתי? הרופא אמר, עצבות בלילה לפני שאתה הולך לישון. כל היום בשמחה. זה המרשם. ואז שימו לב, הוא אומר, בלילה תלך. להתבונן בגדלות השם, אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת, במרירות אמיתית, כמבואר את זה במקום אחר. אבל שימו לב, ושם נתבהר גם כן, כי מיד אחרי שנשבר ליבו בעתים הגבוהים ההם, אז היציר היצב מליבו לגמרי, ויאמין באמונה שלמה כי השם יביא חטאתו ורב לסלוח. אז זה אני אחיף שבוע הבא, כי אני רוצה עוד 5 דקות ללכת, אני אגיד לכם בקצרה. אנחנו כל בוקר מתפללים, וצריכים לדעת דבר אחד. יש מה שנקרא ספק ברכות להקל. זאת אומרת, לא אומרים ברכה על ספק. עכשיו שימו לב, אנחנו אומרים הרבה ברכות על ספק. אחת מהם היא לכאורה, ברוך אתה השם, חנון אמר בלי סלוח. מי אמר? מי אמר שהוא סלח לך? אתה אומר לו, השם סלח לנו כי חטאנו, מחל לנו כי פשענו. אתה מבקש. עכשיו, אם הוא ימחל או לא, אתה לא יודע. אתה, או, אז השאלה היא, איך אתה מברך? אז מכאן האדמו"ר הזקן מגיע, מסיק באיגרת התשובה פרק י' א', שברגע שאתה מבקש מהשם סלח לנו, מחל לנו, הוא סולח ומוחל מיד. אם היה ספק, הוא ספק ספקה, שהשם לא מוחל וסולח, היה אסור לנו להגיד את הברכה הזאת. אסור, על ספק להגיד ברכה. לא רק זה. זה אפשר להגיד, כמו הברדית שובר. אבל, כן? אבל בכל אופן, שימו לב, מור הזקן אומר, לא, רק שהשם סולח ומוחל, אבל שימו לב. הוא מביא דוגמה. אני עשיתי למישהו עקיצה. לא דווקא כסף. עשיתי לו משהו לא טוב. והוא מחל לי. אז בפעם הראשונה הוא מחל לי בלב שלם. אני עושה לו עוד פעם, הוא מוחל לי, בוא נניח שהוא כן מוחל לי, אבל הוא מניח לי, הוא מוחל לי, סליחה, לא בעוד. לא בלב שלם כמו בפעם הראשונה, פחות. בפעם השלישית, עוד פחות. לאט לאט מה שקורה, המכילה שלו, העוצמה של המכילה שלו הולכת ופוחתת. ובשהו שלב זה נגמר. ואז בפעם העשרית, ה-15, כל אחד לפי שיעורי דילי, אומר לך, תשמע חמוד. לא יכול למחול. לא. אני גבול. כמה אני יכול לאכול אותה ולאכול? אני... הוא לא מסוגל פשוט, זה נגמר לו. הקדוש ברוך הוא ומידותיו אין סוף. ונגיד לכם מה הביאור. התכונה של הגבול, כמה שהוא מתפשט, מתמעטת עוצמתו. דבר שהוא בלי גבול, אנחנו לא יכולים אנחנו להבין מה זה בלי גבול. הבלי גבול הוא נשאר כל הזמן באותו עוצמה. העוצמה שלו לא נפחתת. עכשיו, היות שאני מוכל, אני מוגבל, אז גם למכילה שלי יש גבול. גם לרחמים שלי יש גבול. אבל השם הוא ומידותיו אחד. ובכן שהשם, הרחמים שלו, המכילה שלו, הם כמו הוא בלי גבול. זה הביאור חנון המרבה. לא רק שהשם סולח, הוא מרבה לסלוח. מה זה מרבה לסלוח? אפילו חטאת אותו חטא 1,000 פעמים, לא במזיד. זאת אומרת, לא בשעת נפש, אחטה ואשוב. באותו רגע השתלט לך היצר הרע לך, רוח שטות נכנס בך, ואחרי זה אתה מתחרט. אומר אדמו"ר הזקן, אפילו 1,000 פעמים, בפעם ה-1,000, הקדוש ברוך הוא מוחל לך כמו בפעם הראשונה. לא, אם אתה עושה תשובה, אתה לא מקבל עונש. לא, אם אתה עושה תשובה, אתה לא מקבל עונש. אז לא, אתה מדבר אם הוא מתקן, אמרנו 100 פעמים. אתה מדבר על התיקון, הפגם של העבירה. אבל ברגע שעשיתי תשובה, אני יוצא מגדר רשע, לא מקבל עונש. השאלה היא, האם צריך להיות יום כיפור, שזה ימרק, אבל אתה עושה תשובה, אתה לא מקבל. אתה מתבלבל עוד פעם בין התיקון של הפגמים ובין לצאת מגדר רשע. לא, אז לדלה לא. הוא אומר, יש כאלה מוכלים מיד, יש כאלה מוכלים מיום כיפור. בוא, זה לא... קודם כל, השם מוכל וסולח. עכשיו השם מוכל וסולח. חוץ מזה, אמרנו קודם, הרי לאו דווקא שהייסורים, כן, אבא שמעניש את הבן, זה לא סימן שהוא שונא אותו. אדרבה, חסר שבטו, שונא בנו. זה שלא מעניש, הוא דווקא מגלה שהוא לא אוהב את הבן שלו. ובכן אדמו"ר הזקן אומר, ואנחנו נאריך על זה בשבוע שבא, אסור להיות עצוב באמצע היום. שום פנים ואופן. זה תחבולות היצר. אלא אם כן, אתה לא ממוקד על העבר, אלא על העתיד. ואתה עכשיו עם מוטיבציה, עם רוח של חיים. אז זה בסדר, כי אתה לא בדיכאון, אתה לא... אתה בשמחה. רק זה שמחה כזה שאתה רוצה להשתנות. אתה מלא מוטיבציה, מלא אמביציה להשתנות. מתי כן? במרשם כתוב בלילה. לפני שהולכים לישון, תיקון חצות, קריאת שמע של המיטה, שם. תתבונן שחטאת, התחככת מהשם, תהיה במרירות. אבל מה? יאמין באמונה שלמה, איך הוא הולך לישון? כי השם הביא חטאתו. ורב לסלוח. כשאתה הולך לישון, תלך לישון בשמחה. למה? מתוך אמונה. שלמה שהקדוש ברוך הוא סלח לך על העבירות. אז בעזרת השם שבוע הבא נאריך בזה, נמשיך בזה. מה שחשוב זה לדעת שכל דבר באמצע היום שגורם לך להיות לא בשמחה, זה לא מצד הקדושה. לא מצד הקדושה, כן? אמור כי חטבריו לסלוח, וזו השמחה האמיתית בהשם, הבא האחר העצב. אז פה הוא מקשר את מה שהוא אמר בתחילת הפרק, לכאורה כתוב בחל עצב יהיה מותר, כי יש יתרון להיות בשמחה, אבל לא, אין יתרון בעצבות. אדם צריך להיות בשמחה. אלא מה? יש זמנים שהוא כן צריך להיות עצוב, ואז אחרי זה הוא שוב יהיה בשמחה, וזה לא רק יהיה בשמחה, אמרנו זה שמחה יותר גדולה, כי זה יתרון האור מן החושך. אחרי שהתבוננת, איך שהתחככת מהשם, ולמרות זאת אתה שוב מתקרב אל השם, אז לא רק שאתה שמח, הרחוק שנעשה קרוב הוא הרבה יותר שמח מזה שהיה קרוב תמיד. אז לא רק שאחרי שאתה עושה תשובה אתה שוב חוזר להיות בשמחה, אתה חוזר להיות בשמחה ביתר שאת וביתר עוז, כי יתרון האור מן החושך. אז בעזרת השם שבוע הבא קצת ננתח את זה, שוב כמה דיוקים, ונמשיך בפרק חב זיין. ועד שבוע הבא, להיות בשמחה.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.